שלום, ממשיכים ולומדים את הסוגיה אחת, כפי שאני אומר, מן הסוגיות הנלמדות בדף היומי. אנחנו חזים כל לומדי דף היומי יודעים שבימים אלה הם גם כבר סיימו פרק ראשון במסכת כתובות, עוברים לפרק שני. פרק ראשון זה פרק שיש בו הרבה סוגיות נכבדות ביותר, סוגיות חמורות ביותר, ואני רוצה לגוע היום באחת מהם, או בכל אופן דרכה, בכמה דברים שקשורים לכמה סוגיות, לאותם סוגיות חמורות שבעולם הישיבות יודעים שלומדים אותם במשך כמה חודשים ולא במשך כמה ימים. אבל אנחנו ננסה פה בדרך הלימוד שלנו קצת להראות משהו מן הקשיים ומהדברים המיוחדים שיש בסוגיות. אז אני באמת רוצה להתרכז בדף ט"ו, דף ט"ו, גם בעמוד א' וגם בעמוד ב', כי בט"ו עמוד א' הסוגיה עוסקת במה שנאמר במשנה, במעשה עומר רבי יוסי, מעשה בתינוקת שירדה למלות מים מן העין ונאנסה. עומר רבי יוחנן בן נורי, אם רוב אנשי העיר מסיעין לכהונה, הרי זו תנסה לכהונה. אומרת, זו שאלה שהמשנה עוסקת בה במקרה שהרי אם היא נאנסה, אז לגבי כהונה, כידוע, אם נאנסה על ידי מישהו שהוא פסול, אז לכהונה נפסלים אפילו באונס. לכן זו הייתה השאלה שהתעוררה במקרה והיא נאנסה. וכיוון שהיא תינוקת, גם הסברה הפשוטה אומרת שהיא לא יודעת להגיד בעצמה דברים מה קרה או מי היה מה שהיה, ושבשביל זה אולי היא תינוקת. זה אחד ההסברים החזקים פה בסוגיה. מדוע אני מדגיש את זה? כי בסוגיות הקודמות, כפי שאמרנו, יש כל מיני דוגמאות. ראו המדברת, ראו את המעוברת, דוגמאות שרואים אישה שיש לה איזה עניין שהוא לא ברור, שלא בסדר החיים הרגיל בנישואין רגילים, ששם אנחנו גם כן תמיד שואלים מה קרה לה, אם היא נפסלה באיזושהי ביאה אסורה, או במה קורה, או מי הוא הוולד שנמצא אצלה, האם הוולד הזה הוא יהיה כשר או פסול. ושם אנחנו רואים בדרך כלל שדעת רבן גמליאל, דעת רבן גמליאל, שאם היא טוענת טענת בריא, שהיא יודעת בוודאות שהיא אפילו קרה לה מה שקרה, אבל זה היה עם אדם כשר, אז היא נאמנת. אמנם רבי יהושע חולה גם על כך, אבל רבן גמליאל אומר שטענת בריא מועילה, וזה עושה כל הסוגיות פה כבר מדף י' ג' י' ד', אנחנו הגענו פה לט' ו'. אבל זה באמת הנושא, האם היא נאמנת בטענת בריא. וכשהיא נאמנת בטענת בריא, אז זה נראה הדבר אולי כאילו מובן. כאשר יש גם אפשרות לצרף פה מה שאנחנו מצרפים חזקה. יש פה כמה נושאים שמשתלבים ומתחברים זה לזה כשחושבים אם מותר, אם אפשר להתיר או צריך דווקא לפסול. אבכן, טענת בריא זה נקודה אחת. נקודה שנייה זה עניין של חזקה, יש גם חזקת כשרות, אבל לא תמיד החזקה היא טובה, כי יש רעותה בחזקה, כיוון שכבר ראו המעוברת או ראו המדברת, יש דברים שמקלקלים את החזקה. אז יש פה כמה נושאים שכל הזמן חוזרים ונידונים. המשנה שלפנינו, שלמדנו אותה עכשיו, היא מזכירה את הנושא שגם כן נידון בדפים הקודמים, העניין הזה של הרוב. וכאן נאמר בצורה סתמית, אם רוב העיר מסיעים לכהונה, הרי זו תינשא. אז לכאורה, מה יותר פשוט מזה שנדבר על כך שכשיש רוב, אז כל אחד יודע וכל אחד רגיל לומר ונוטה לומר, שאפילו יאמר את הפסוק בתורה אחרי רבים להטות, וכיוון שיש רוב, אז ממילא אפשר להתיר ולהכשיר את אותה תינוקת, כפי שהסברנו, אולי אפילו היא לא טוענת כלום, ורק על סמך הרוב מתירים אותה. אבל בגמרא, כשלומדים את הגמרא, מתברר שזה לא כל כך פשוט, מפני שגם כשמדובר על רוב, אז הגמרא מעלה פה את כל מיני הוכחות ולימודים, ומראים שיש מי שרוצ... בתוך הגמרא מתברר שאפילו כשרוצים להתיר, אז זה רק לא ברוב אחד, אלא בתרי רובה. זה מין מצב משונה שיש לנו כאילו שתי רובים, בלשון שלנו נאמר, שבאים מכיוונים שונים, ואז אומרת הגמרא, למשל, כשיש רוב העיר מצד אחד, אלא, וגם לא רק רוב העיר, אלא גם רוב סייה. זאת אומרת שאם היא נמצאת במקום שרוב העוברים שם בידוע שהם כשרים, וגם רוב העיר שהיא באה משם שהם כשרים, יש כאן איזה מין צירוף של תרי רובה. באמת הצירוף הזה של תרי רובה יש עליו כל מיני הבנות, ובאופן פשוט זוהי חומרה. זה מין חומרה שיות שמדובר על יוחסין, אבל יוחסין, מה לא עשו ביוחסין? שלא לסמוך על רוב אחד בלבד. ככה לכאורה אפשר היה לומר, אבל בגמרא מתברר, הגמרא בעצמה אומרת, למה לא לסמוך על רוב אחד בלבד? מפני שהרוב האחד הוא תמיד יש בו איזשהו חשש, שמה הוא איננו רוב כזה שאפשר לסמוך עליו. מדוע? כאן נכנס הגדר הנוסף של מה שאנחנו אומרים קבוע. קבוע, זאת אומרת שיש מצבים שלכאורה יש רוב, ולכאורה לפי ההבנה הפשוטה היינו אומרים הכל בסדר, ובכל זאת מתברר בגמרא לפי דין שהוא ידוע למי שלומד גמרות הרבה, יודע שיש מצב שזה נקרא קבוע. וקבוע, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. זאת אומרת זה כבר לא נחשב לרוב, אלא נחשב למצב של ספק. מהו הגדר הזה של קבוע? אנחנו מכירים אותו לפי הדוגמה המפורסמת של 9 חנויות. כאשר מדובר על 9 חנויות שמוכרות בשר כשר, וחנות אחת שמוכרת בשר טריפה, אז אם אנחנו מצאנו חתיכת בשר, נאמר, שהיא לא יודעים מאיזה חנויות, ממה היא באה, אז אומרים שכל דה פריש מרו בפריש. אז זה לכאורה מצב של רוב. פשוט. אבל כאשר אני מחזיק אצלי חתיכת בשר, ואני, לא שאני לא יודע מאיפה זה בא, אלא אני בעצמי לקחתי מהחנות, אבל אני לא זוכר מאיזה חנות זו היה, זה גדר קבוע. שעליו, כיוון שאני לא יודע מאיזה חנות לקחתי, אז ממילא זה כבר לא נקרא כל דה פריש, כי השאלה התעוררה לא כשזה במצב של פריש, אלא במצב של קביעות. הספק, כך אנחנו מגדירים את זה מלכתחילה. הספק נולד במקום הקביעות, כאשר הספק נולד במקום הקביעות, אז לא אומרים כל דה פריש מרו בפריש, אלא אומרים שזה בגדר ספק. ובעניינים של יוחסין, הרי ספק דורייתא לחומרה, אי אפשר יהיה לסמוך. גם כאן, הגמרא בעצמה, כפי שלומדים אותה בדרך הפשוטה, מסבירה שאם יכול להיות שבן אדם אחד, מי שאנס את התינוקת, או שבא על האישה, הוא בא אליה, אז נאמר כל דה פריש מרו בפריש. אבל אם היא הולכת אליו, ויכול להיות שהיא הלכה אליו, אז אם היא הגיעה אצלו ולא הוא הגיע אצלה, כי אז הספק כבר אי אפשר להכריע אותו על ידי העניין של כל דה פריש מרובה פריש, אלא אומרים כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, ומשום כך, כיוון שיש חשש כזה, אז כדי החשש הזה, לא שאנחנו יודעים בוודאות שזה ככה, אלא חוששים מכך, אמרו שיהיה טרי רובה, שאפשר יהיה להגיד, אם הרוב הזה לאחד לא טוב, אולי הרוב השני כבר יהיה טוב, וממילא אפשר להיות יותר בטוחים שאפשר לסמוך על הרוב ולהתיר. זו בעצם הגמרא בתמציתה כשלומדים אותה. ובכל זאת, הדברים הם כמובן טעונים הבנה והסברה, ואולי לשם כך, צריך אולי גם היה להסביר מה זה נקרא גדר של קבוע, שזה גדר מאוד מסובך, צריך לדעת שזה גדר שלא בקלות כל כך אנחנו מסבירים, הרגילות היא, כפי שהגמרא בעצמה אומרת כאן, שאולי זה גזרת הכתוב. הגמרא אומרת שזה, יש פסוק שדורשים, מי שכאן מכיר את הגמרא בדף תתווה, הגמרא אומרת שיש פה פסוק, אמר קרב, הרב לא וקם עליו, ואז הגמרא אומרת שמהפסוק הזה, אם לפתוח את הגמרא, אפשר יהיה לראות שהגמרא אומרת שאפילו כאשר יש 10 אנשים שעומדים, 9 גויים ואחד ישראל, וזורק אבן על, זורק שם אבן, אז אנחנו אומרים, או שיש 9 ישראלים וגוי אחד ביניהם, אז אנחנו אומרים שאף על פי שזורק אבן, אז הוא כאילו נכשל פה בהריגה, אולי אפילו בכוונה, וממש בכוונה, מטרים בו, אומרים לו אל תזרוק, יש שם חבורת אנשים אפילו, 9 ישראלים, עצם הדבר שהוא זורק לחבורה שנמצאת ביחד וקבועה במקום, ואתה לא יודע, זה לא כל דה פריש מהם, שאני אומר מרו בפריש, אבל הגמרא דורשת מפסוק שמכאן אנחנו אומרים, אפילו שספק נפשות להקל, זאת אומרת שאם נהרג אפילו ישראל, זה כאילו לא נחשב שהוא התכוון להרוג ישראל, ומשום כך זה נקרא גדר של קבוע, שכל קבוע כמחצה, זאת אומרת יש פה כמין גזירת הכתוב שמלמדת את הכלל הזה, שכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. לכאורה, שוב אני חוזר, זוהי הגמרא כפשוטה. הנקודה היא ש... אני כידוע, מי שכבר עוקב אחרי השיעורים, יודע שאני מאוד אוהב להביא דברי הרמב״ם. בדברי הרמב״ם יש בהם איזשהו דבר מיוחד שכדאי לקרוא אותם וללמוד מזה משהו. הרמב״ם אומר ככה. מביא את העניין של הסוגיות האלה, ואז הוא אומר, פנויה, אני קורא את הרמב״ם, פנויה שראו שנבלה לאחד והלך לו, ואמרו לה, מי הוא זה שבא עלייך? ואמר אדם כשר, הרי זו נאמנת. אז זה הדין הרגיל, הפשוט כביכול שאמרנו, כשהיא אומרת, במה דברים אמורים? כשהיה המקום שנבלה בו פרשת דרכים, או בקרנות שבשדות, שהכל עוברים שם, והיו רוב העוברים שם כשרים, ורוב העיר שממנה פרשו אלו העוברים כשרים, שחכמים עשו מעלה ביוחסין והצריכו שני רובות, הוא קורא לזה. אבל אם היו רוב העוברים פוסלים אותה כגונגויים וממזירים, זה וכיוצא בהם. אף על פי שרוב המקום שבאו ממנו כשרים, או שהיו רוב אנשי המקום פסולים, אף על פי שרוב העוברים שם כשרים, חוששים לה שמה למי שפוסל אותה נבלה ולא תנסה. אבל הנקודה העיקרית שאותה אני רציתי להדגיש, ועליה עומדים מדברי הרמב״ם, שהרמב״ם מדבר במה דברים אמורים, שהיה המקום שנבלה בו פרשת דרכים, או בקרנות שבשדות, שהכל עוברים שם. זאת אומרת, מדובר דווקא מבחוץ. זה לא כמו שאמרנו, אם היא הולכת אליו או הוא הולך אליה, אלא כדי לסמוך על רוב, הרמב״ם יש לו פירוש אחר פה בגמרא קצת, ואצל הרמב״ם הכוונה היא שצריך לצאת מן העיר. כשיוצאים מן העיר, אז אומרים כל דפריש מרובה פריש. כאילו יצאת. כשאתה נמצא בתוך העיר, לא אומרים כל דפריש מרובה פריש. זה דווקא, אני חושב, יש בזה קצת לסבר את האוזן, שהמושג של קבוע הוא יותר, הוא לא מי הולך למי בדווקא. זה לא מופיע בדברי הרמב״ם, אלא מודגשת הנקודה הזו, האם זה היה מחוץ לעיר או שזה היה בתוך העיר. מחוץ לעיר אנחנו אומרים כל דה פריש מרובה פריש, אבל כשזה מדובר בתוך העיר, אז אנחנו תמיד הרי שואלים מי הוא האיש. אז מה אנחנו נגיד כל דה פריש מרובה פריש? הרי הוא לא פרש, הרי הוא היה פה בתוך העיר, והוא אחד מאנשי העיר. בעיר יש אלף או אלפים, אלפי אנשים תושבים, אז כל אחד מאנשי העיר הוא אחד מתושבי העיר. כשאני שואל עליו מי זה האיש שהיה לו עסק איתה, במקרה כזה אנחנו לא אומרים כל דה פריש מרובה פריש, אלא כל דה פריש מרובה פריש אצל הרמב״ם הכוונה היא במקרה שהוא פרש מן העיר. אבל כשהוא נמצא בתוך העיר, אז תמיד אני אומר עליו כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. הדברים הם באמת ארוכים ועמוקים, אני אומר אותם שוב בכל זאת על קצה המזלג. ואני רוצה לתת אבל איזשהו נקודת הערה באלף נוספת קצת, וזה דווקא על ידי הסוגיה הקודם שלאחר מכן בדף תתווה עמוד ב. זו סוגיה שתמיד מעניינת בגלל הנושא הנדון בה, והוא נושא מאוד מעניין. כתוב שם, זו משנה בסדר תארות דווקא, אבל היא מובאת כאן בהקשר לסוגיה שלמדנו. כתוב, ואתנן, זו משנה, מצא בה, בעיר שיש בה גויים ויהודים, מצא בה תינוק מושלך, עם רוב גויים גוי, עם רוב ישראל ישראל, מחצה על מחצה ישראל. דבר מאוד מעניין. היה תינוק מושלך, ויש שאלה עכשיו, מי זה התינוק הזה? האם התינוק הזה הוא יהודי או גוי? אנחנו לא יודעים. תינוק הסופי, זה נקרא הסופי, תינוק הסופי שמוצאים אותו מושלך, ואתה לא יודע. אז בכורה, אם רוב גוי, אם גוי, אם רוב ישראל, ישראל, מחצה על מחצה, ישראל. דבר שהוא מעניין כשלעצמו. יש פה בגמרא מחלוקת על העניין הזה, או דברים בגמרא על העניין הזה של רב ושל שמואל, אבל הנקודה המעניינת, אני כרגע במסגרת הקצרה שאני כרגע נמצא בה, ולא באמת במסגרת הקצרה הזו, אני רוצה לפנות תשומת לב. הנקודה המעניינת שתמיד לפי דתי צריכים לה... מה הפירוש מחצה על מחצה? מה הפירוש מחצה על מחצה? מה זה מחצה על מחצה? זאת אומרת שהיה מפקד אוכלוסין שידעו שבעיר הזו, יודעים שבעיר הזו יש 10,374 יהודים ו-10,374 גויים. זה דבר לא מציאותי בכלל. זה דבר שבכלל אי אפשר אפילו לחשוב עליו בצורה רגילה או שכיחה. וכאילו המשנה תורחת להסביר לנו שיש דבר כזה מחצה על מחצה. באמת שאלה מעניינת, מה פירוש מחצה על מחצה? לפי דעתי, מחצה על מחצה, פירושו של דבר, כשזה מצב של קבוע. כמו שאמרנו מקודם, כאשר מצא, אז רוב גויים גויים, ורוב ישראל ישראל, זה כשאין דין קבוע. אבל כשיש דין קבוע, אז זה מחצה על מחצה. מחצה על מחצה, ולכאורה, אצל הרמב״ם במיוחד, מתי זה באמת מחצה על מחצה שזה קבוע? כאשר התינוק מושלח בתוך העיר. כאשר התינוק מושלח בתוך העיר, אנחנו לא נגיד הוא יצא מרוב הבתים, הוא חלק מבני העיר בסופו של דבר. גם אם הוא מושלח, גם אם הוא מושלח, הוא חלק מתושבי העיר. וממילא הוא בגדר מחצה על מחצה. זה, כי בגמרא יש דיון על מחצה על מחצה. ואם אני אפתח באמת, כאן, בעניין זה שוב את לשון הרמב״ם, אנחנו נראה שבאמת אצל הרמב״ם העניין הזה מופיע. הרמב״ם למשל, וזה דבר מאוד מעניין, כי לכאורה היינו צריכים לומר שהמושג של מחצה על מחצה זה מין מושג ארטילאי שאין לו, אין לו בעצם שום מציאות, סתם איזה מין דבר שנראה בלי שום נקודת אחיזה במציאות. ובכל זאת אצל הרמב״ם זה קיים אפילו בהלכה. כי כשהרמב״ם אומר על הסופי הזה שנמצא בעיר, אז הוא אומר ככה, היה רוב העיר גויים, מותר להכילו נבילות וטרפות. זה קשור לסוגיה כאן וצריכים ללמוד אותה כמובן יותר בעומק. היה, היה רובן ישראל, מחזירים לו עבידתו כישראל. מחצה למחצה, מצווה להחיותו כישראל ומפקחים עליו את הגל בשבת. העניין הזה של מחצה למחצה מופיע אצל הרמב״ם כהלכה מאוד משמעותית. זאת אומרת, יש הלכות מאוד חשובות דווקא במחצה על מחצה, שמה שמצווה לחיותו, זה כמובן קשור לדברי רב, מה שהוא אומר שם שישראל לא שנו אלא לחיותו, אבל ליוחסין לא, זה בגמרא מי שלומד את הגמרא, אבל הדגש הוא על מחצה על מחצה שאני רציתי באמת להראות, וזה קשור פה לסוגיה, וזה אני לא חושב שאני יכול עכשיו להראות, אבל אני כן רציתי להדגיש את הנקודה הזו, שמחצה על מחצה מובא פה בחשבון כהלכה. הלכה, לפי הרמב״ם, זה הלכה מאוד מציאותית. כי המושג של קבוע, שהוא נמצא בתוך העיר, זה נקרא קבוע. וכל די פריש זה באמת מצב שדווקא יוצא מן העיר. אם לא יוצא מן העיר, הוא תמיד נחשב לקבוע. אני חוזר ואומר את הדברים האלה, ואולי אומר כאן עוד נקודה, וזה דבר שהוא קשה אולי להסביר, ובכל זאת ברצוני להפנות תשומת לב לנקודים. כבר דיברנו על הנושא הזה של הקבוע, שהוא נושא מאוד עקרוני ויסודי בהלכה, צריך לדעת מתי כן אומרים אותו, מתי לא אומרים אותו. כפי שאמרנו בתחילת דברינו, קבוע זו גזרת הכתוב, לכאורה. לכאורה זו גזרת הכתוב, ומי שלומד את הגמרא כפשוטה, בעצם רואה שכן, זו גזרת הכתוב. אבל אם הוא יסתכל לרגע בתוספות, תוספות בדף תתווה עמוד א', שהתוספות אומרים פרט לזורי כבן לגו, שואלים התוספות הם על רבי שמעון קבוע מנעלה. איזה חשבון של הגמרא יוצא שהלימוד הזה הוא לימוד לפי רבנן, אבל הוא לא לימוד לפי רבי שמעון. לפי רבי שמעון אין לנו את הלימוד הזה של דרשה של גזרת הכתוב. אז לכאורה קשה, אז תוספות שואלים ומביאים את זה גם בסנהדרין, אבל אולי לא בתרצים, אין על זה תירוץ מספיק ברור על השאלה הזו, מה קורה לרבי שמעון. אז תאמרו, בסדר, אז רבי שמעון, אז רבי שמעון ידאג כאילו לעניין, בטח הוא יודע לענות. אבל אנחנו כשלומדים את הגמרא ולומדים את ההלכה, אנחנו מגלים שבעצם הרמב״ם, מי שלומד סוגיה בסנהדרין, ששם מופיע העניין של רבי שמעון ורבנן, יגלה שרמב״ם למשל פוסק כרבי שמעון. הוא פוסק דווקא כרבי שמעון. אם הוא פוסק כרבי שמעון, זאת אומרת שאין לו את הפסוק לגזרת הכתוב. אם אין לו את הפסוק של גזרת הכתוב, אז לכאורה הוא לא היה צריך לסבור את הדין של קבוע. כאן, לפי זה מתברר בעצם הפוך, שהרמב״ם, אף על פי שהוא סובר כרבי שמעון, בכל זאת הוא סובר את הדין של קבוע. וההסבר הנראה פה, שהנושא של קבוע אצל הרמב״ם הוא יותר מאשר גזרת הכתוב. הוא אפילו בגדר של, אפשר לקרוא לזה איזה מין סברה, יש כאלה שאומרים שזה הלכה על משה מסיני, יש בזה סברה גדולה, כי המושג של רוב בתורה קיים וישנו בדיינים. בדיינים יש רוב. מה פירוש בדיינים יש רוב? יושבים, נגיד תשעה דיינים, שישה אומרים חייב, שלושה אומרים פטור, אז הולכים אחרי הרוב. אז הדעה של הרוב היא מובנת שסומכים עליה, מפני שהיא נראה דעה שהיא יותר מגובשת, יותר חזקה, יותר מגובה. אז זה נקרא שהולכים אחר הרוב בדיינים. אבל כשאני מדבר על רוב של אנשים, בן אדם יש עיר, ובן אדם יוצא מן העיר, או נמצא ברחוב, אז אני אומר, מה, הוא שייך לרוב? הוא אחד מבוני הרוב. בגלל שיש 10,000 יהודים, או 10,000 גויים, לעומת 5,000 מהקבוצה השנייה, אז בגלל זה כשמישהו נמצא הוא משם, סטטיסטית זה נכון.
אבל שזה דומה לדיינים כבר לא נכון, כי באמת בדיינים הדעה המתקבלת היא דעה של הרוב, ועוד הוא פה לא שייך, הוא לא של הרוב, אלא הוא באיזשהו מקום, הוא חלק מן הרוב, ולא של הרוב. ולכן המושג של קבוע מקבל פה גדר של, אולי של הבנה, שעל זה אי אפשר לסמוך בדברים של יוחסים, ובדברים של נפשות בצורה הזו, מפני שכאן הכוח של הרוב הוא לא נותן השפעה ממשית ומהותית על, על היחיד שעליו אנחנו דנים. וזה גדר אחר במושג הזה של רוב. ולכן רק כאשר הוא יוצא מן העיר, אז גם אז אפשר היה לשאול את השאלה הזו, אבל אז לפחות יש כאן מין אפשר להגיד בכאילו הוא בא מכוח העיר הזו שהיא עיר שיש בה רוב גויים או רוב ישראל. אני אומר את כל הדברים האלה כי נראה לי שזה גדר נכון להסברת העניין של קבוע, וזה גם מסביר לנו למה באמת זה גדר שמשפיע כל כך הלכתית גם בסוגיה של יוחסין בוודאי, כפי שראינו פה מקודם, וגם בסוגיה של תינוק שהיה מושלח, והדברים הם באמת עמוקים בסוגיה כמו זו, ואני את שלי רק מנסה לומר על קצה המזלג, והלומד ימשיך ללמוד, ויש הרבה הרבה מה ללמוד בסוגיה הזו, בעזרת השם.